אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינים ולמאזינות שלנו, אתם על כי אני חייל ברדיו סול. היום אנחנו נדבר על גיור בצהל. בקרוב ימלאו 20 שנה לפעילות של קורס נתיב בצהל. מעל 10,000 חיילים כבר עברו גיור בצהל, והיום נשמע קצת על תחילתו של התהליך הזה, על האתגרים שליוו ומלווים אותו. ונתחיל מיד במרואיין הראשון שלנו, שהוא אדם עסוק מאוד ופוליטיקאי משופשף. צהריים טובים לחבר הכנסת אלעזר שטרן, מה שלומך?
צהריים טובים, ברוך השם. לא בטוח שאני
פוליטיקאים
משופשף, אבל
תכף נראה לפי התשובות שלך. אז קודם כל, באמת תודה שהתפנית מעיסוקיך כדי לשוחח איתנו.
אבל אם כבר פוליטיקאי, אז נגיד כחול לבן יש לתיד.
אתה מוזמן להגיד גם כחול לבן ויש עתיד. אז התעקשתי לראיין אותך הראשון, כי היה חשוב לי לשמוע ממך כמי שהוביל את המהלך הזה בצבא. מה הוביל אותך בעצם, בעודך קצין חינוך ראשי, למצב את הנושא הזה בראש מעייניך?
יהדותה של מדינת ישראל וכמובן עניין אסטרטגי לקיומה.
אוקיי.
ואני ישבתי באיזה סיכום שנת עבודה, ומפקדת מחווה אלון, שזה בסיס שיש שם הרבה עולים חדשים, אמרה לי שהיא חילקה מאות ספרי ברית חדשה בשנה לטקסי השוואה.
אוקיי.
עכשיו, אני כמובן נבהלתי, כמו שנבהלו כולם, שישבו מסביב לשולחן. אני ידעתי, לא שאין לנו מאות נוצרים, אין לנו גם עשרות, אבל מה כנראה כן יש לנו? יש לנו כנראה מאות חיילים שאומרים לנו, תראו, אנחנו העלו אותנו ממדינות חבר העמים, אמרו לנו אתם יהודים, לפי חוק השבות. באנו לפה, פתאום מסתבר לנו שלמרות שאנחנו
לא
מוכנים למות בשביל העם היהודי, אנחנו לא יהודים. אמרו, אוקיי, אז מה צריך בשביל להיות יהודים? אמרו שני דברים, או אם נולדתם לאמא יהודיה, או אם התגיירתם. כיוון שלא נולדתם לאמא יהודיה, אז תתגיירו. אמרו, אוקיי, מה זה להתגייר? אמרו, אל תדליקו אור בשבת, אם את בחורה, אל תלכי לחוף מעורב. אמרו, אבל החברים שלנו כן הולכים. אמרו, אם היה להם מזל. זאת אומרת, שמו מערכת גיור כזאת, שאני הבנתי שאנחנו מוכרחים להיכנס לזה, ואנחנו חייבים את זה קודם כל לחיילות ולחיילים שלנו, אבל גם לעצמנו. בגלל שהעלייה הזאת שהצילה אותנו, ככה אני יודע, לא רק חושב, מה לעשות, שהביאה אותה את פיגי ההיסטוריה היהודית לאורך 150 שנה האחרונות. ובחבר העמים, ברוסיה, אוקראינה, היית צריך כמעט להסיר את יהדותך.
אוקיי.
ואז למחרת הלכתי, אמרתי, תראו, כמובן שכולם אמרו, מה פתאום נותנים להם ברית חדשה, אמרתי, זה מה הם רוצים? אמרו, אבל זה מדינה יהודית. אמרתי, גם מדינה דמוקרטית, לא רק יהודית. אנחנו מה שצריכים לראות, לא שאם הם מבקשים שלא ניתן להם, אלא שלא יבקשו ברית חדשה. בקיצור, ואז אמרתי, נסעתי למחווה אלון, אמרתי, אנחנו נציג לפני החיילים שלנו יהדות הכי פתוחה, כדי שירצו להצטרף אליה.
אני מניחה אבל שלפני שנסעת למחווה אלון ואמרת את זה, היו לך כמה אתגרים גם בתוך המערכת הצבאית וגם מחוץ עליו.
לא, זה היה אחר כך, אני עובד הפוך.
אוקיי, אתה עובד הפוך, קודם אתה מתחיל ואז אתה מבקש את האישורים.
כשצריך, בנושאים שאני חושב שיהיה לי קשה להסביר אותם.
אוקיי.
בקיצור, ואז אמרתי, נציג יהדות הכי פתוחה כדי שירצו להצטרף, ולאלה שיגידו, אנחנו רוצים להצטרף, נציג תהליך גיור הרבה יותר ידידותי ממה שיש היום.
אוקיי.
כולם הרגו אותי, קראו לי לכנסת.
ברור.
הליברלים צעקו, מה פתאום צבא מתעסק בהמרת דת.
נכון.
זה לא תפקיד של צבא.
נכון.
הדתיים צעקו, מה זה נקרא גיור ידידותי יותר? אנחנו לא מספיק ידידותיים.
אוקיי.
הבנתי שאני בבעיות, פתחתי, אספתי 36 חיילות וחיילים, בכלל רובם היו רשומים כיהודים, העיקר להתחיל, בקיצור.
הבנתי.
אז קרא לי ראש אקה, ואמר לי, שטרן, הרב שר מתנגד, הרב הטבר שלי. אמרתי, אז מה? אז אומר לי, איך תגייר? אמרתי לו, אני אביא רב אחר, הוא אומר לי, איך אתה יכול? אמרתי לו, תגיד, אם אני רוצה להתחתן, תכריח אותי שהרב שר? אז הוא אומר לי, אמרתי לו, אוקיי. אז הוא אומר לי, את מי תביא? אמרתי לו, לדוגמה, את הרב גוטמן. בקיצור, ככה זה התחיל.
וצבר תאוצה במשך השנים.
כן, 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 צבר תאוצה. ואת יודעת, הייתי גם צריך לנמק למשפטנים. אז אחד אמרתי, התפקיד שלי הוא כמובן לדאוג. הקצינים למטה דואגים לגיוס של מחר, אני דואג לגיוס של עוד 40 שנה. ועם אנשים שלא ירצו להגיד אני גאה להיות יהודי, הסיכוי שהם יישארו במזרח התיכון הוא נמוך יותר. והדבר השני, אני חושב שאם אנחנו עושים לחיילים שלנו השלמת בגרות בשביל העתיד שלהם, אז מי שרוצה להיות יהודי, אנחנו גם חייבים להציע לו, גם במקביל נגיד, לבגרות 2000, גם אפשרות באמת לתהליך גיור. ויותר מזה אני אומר, שאני חושב שאם, לצערי הרב, ואני אומר את זה בכיף גדול, אם מערכות הגיור של מדינת ישראל לא נותנים מקום לשירות הצבאי, כאילו לנכונות האמיתית לחרף את הנפש, אז בוודאי שאנחנו צריכים להילחם על כך כמי שמעמדו של צה"ל חשוב לו. בעיניי זה גם דבר יהודי וגם דבר דתי.
אני רוצה לשאול אותך, אבל דווקא כמי שהיה אז קצין מאוד בכיר, לא חששת לעסוק בנושא שיש לו, כמו שאמרת, היבטים פוליטיים בתוך הצבא? זאת אומרת, לא חששת מעירוב התחומים האלה?
חששתי, אבל ובגלל זה אמרתי, אני אבחר לעשות את זה עם גוף שנבחר על ידי המדינה, אני לא אבחר לעצמי מי יגייר, ולכן הלכתי למכון ללימודי היהדות, אז עמד גם היום פרופסור בני ישלוב, שממשלת ישראל הסמיכה אותו בוועדת נאמן להקים מכונים כאלה. ולכן זה ממלכתי, ולכן עוד חשבתי, אבל אני אומר לך, אני הלכתי לרב עובדיה, אני קיבלתי את ברכת הדרך כמעט מכולם. אנשים מבינים שאם אתה לא, א', שזה נכון, וב', שאם אתה לא מטפל בזה, אז במקום ההתבוללות תהיה פה, לא באמריקה. אתה בסדר, וחששתי, אני כאילו, אני באתי לחיים לא בשביל, פעם היה לי מגד, נחמת אמר לי זכרונו לברכה, הוא לימד אותי לפחד רק משני דברים. אחד זה 9 מילימטר קצר, ושתיים זה רופא שיניים.
אוקיי.
זהו כאילו,
אני, מה העניין? לא, אני פשוט מקשיבה לדברים שאתה אומר, ואתה מדבר על רבנים שנתנו לך את ברכת הדרך, והם לא הרבנות הצבאית. אז איך התגברת בסוף גם על הרבנות הצבאית? כי הרי בסופו של דבר הם שותפים.
הרב דרוקמן עזר לי, ראש הממשלה היה אריק שרון, הוא היה ראש ממשלה שאכפת לו מזה. הוא קרא לרב הצבאי הראשי, לא משנה כרגע מה השם שלו, הושיב אותו בכיסא, הסתכל עליו, ונתן לו להבין. זהו.
הבנתי. אתה יודע, אני מסתכלת, הסתכלתי, הרשיתי לעצמי להסתכל בדף הפייסבוק שלך בימים האחרונים.
כן.
וראיתי שהעלית פוסט על הפרסומת של בלק, שמראה
שם... היה מעניין, נכון, היה מעניין.
היה מאוד מעניין, אבל זה מתחבר לי בדיוק לדברים שאמרת עכשיו. יש שם, נגיד לטובת מי שלא יודע, העלית פוסט בפייסבוק על פרסומת של בלק, שמראה תמונה של צ'יזבורגר, ודיברת בין היתר על סולידריות.
נכון.
ואמרת שאתה הצטרפת לפוליטיקה כי באת לשנות, ולא באת לעשות סקר דעת קהל, ולפי זה להחליט מה להגיד.
נכון.
ונדמה לי שזה מה שעשית גם בנושא הגיור. זאת אומרת, באת, ראית משהו שלא מצא חן בעיניך, אמרת, אני עושה גיור, ועשית מה שאמרת, למרות המגבלות של המערכת הצבאית, ולמרות התנגדויות, ולמרות היבטים פוליטיים, ועוד הרבה למרות אחרים. ככה אתה פועל.
אני כל הזמן אומר, יש לי עוד כמה דברים כאלה, אני לא רוצה להשוויץ.
Okay.
אבל ככה זה התחיל, ואת יודעת שלפני איזה 5 חודשים הזמין אותי נשיא המדינה לחגוג את המתגייר את 10,000.
נכון, נכון, ראיתי את הכתבה.
עכשיו, את יודעת, אנחנו מדברים על מתגיירת, אבל חלקם הגדול כבר יש להם ילדים, ויהיו להם נכדים ונינים בעזרת השם. תחשבו איזה משמעויות אלה, ועדיין אני חושב, יודעת, את כנסי אליי למשרד, יש לי שני מספרים שמתעדכנים, ששניהם עשיתי נגד, לא רצו שאני אעשה אותם בצהל.
אוקיי. אחד זה הגיור.
זה הגיור, והשני זה מח עצם, שהכנסתי לשרשרת החיול אפשרות לתרום מח עצם לחיילים.
אוקיי.
ושם, תני לי, אני אסתכל, אני אגיד לך מה המספר שכתוב, רגע. זה 2,969 נדמה לי. בסדר?
אז אני מבינה שלמרות שפרשת כבר לפני שנים ארוכות...
נכון, מה אני רוצה לומר? שהמספרים האלה תלויים אצלי, ויש כאלה אומרים, וואו, מה עשית? אמרתי, אני לא חושב ככה. הם תלויים אצלי כדי שאני אכנס בבוקר, ואני אשאל את עצמי למה רק. מה אפשר לעשות כדי שתהיה...
מה אפשר לעשות עוד? יפה? יפה? מה שמדהים אותי אבל זה שאני פרשתי רק לפני שנתיים וחצי. וזה כבר נראה לי המון זמן, ואתה פרשת לפני שנים ארוכות, ועדיין הקשר שלך לדברים האלה הוא עמוק מאוד. זאת אומרת, אתה סופר יהודים מתגיירים, אתה סופר תורמי מח עצם.
אני, תשמעי, אנחנו כל זמן שאנחנו יכולים לעשות פה עולם טוב יותר, אז לא משנה מאיזה מקום, אנחנו נעשה את הכל, כן.
יפה.
אני גם על זה בפוליטיקה, דרך אגב. אני באתי לפוליטיקה במיוחד ליש עתיד, למקום של דתיים וחילונים יחד, בשביל להילחם על זהותה היהודית של מדינת ישראל, ולראות מה אפשר לעשות, שיהיו לנו פה חיים, את יודעת.
טובים יותר.
טובים יותר, עוד יותר, כן.
אז קודם כל אני שוב מודה לך על השיחה. בחרתי בשבילך לשמוע את השיר של אריק לביא בדרכי שלי. נראה לי שזה מתאים לך.
אחלה.
תודה רבה. המשך צהריים טובים.
תודה גם לך.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
ואנחנו עם אלוף משנה במילואים, רז קרני, שבעברו היה מפקד מגמת עולים במחווה אלון. שמענו שבמחווה אלון התחיל כל הסיפור. אז רז, צהריים טובים.
צהריים מצוינים. כיף להיות פה, ואחרי ששומעים את שטרן, בכלל כיף.
נכון. אז דיברנו על מחווה אלון, תסביר אולי במילה, קודם כל, מה זה מחווה אלון, לטובת מי שלא יודע.
מרכז חינוך והשכלה על שם יגאל אלון, זה בעצם בסיס החינוך הגדול בצהל, עוסק במגוון תחומים של קידום אוכלוסיות מיוחדות, קליטת עלייה, גם לימוד עברית וגם נושא הגיור שנעמיק בו, השלמת השכלה, הכנה לשירות של אוכלוסיות שנדרשות לתקופת מעבר לפני כניסה לצבא, בני מיעוטים, חיילים שיש להם קשיי הסתגלות, חיילות שיש להם קשיי הסתגלות, מה שנקרא חיילות גיוס מיוחד, המקבילה הנשית למה שקורה בחוות השומר, והשלמת השכלה, אמרתי כבר, בגרות כן. ללוחמים, מחווה אלון נמצאת באר חזון בגליל, אבל בעצם פרוסה לאורך כל הארץ, זאת אומרת, יש לה כיתות השכלה וגיור, מבאר שבע, דרך תל אביב, לחיפה.
תכף נדבר על הפריסה. אז אם נמשיך מאותה נקודה שבה שטרן הפסיק, אז אני מבינה שהמקום הראשון ששטרן בחר, ולא במקרה, להתחיל את הפרויקט שלו, זה במחווה אלון, והוא מגיע אליכם, ומה אומר... מה?
כן, שטרן הוא כמו שהוא שטרן, הוא מה שנקרא אומר עושים את זה. אני חייב להגיד שאותי זה תפס בערך חודש אחרי שהגעתי ממגלן, הוא הביא אותי. אמרתי לעצמי, לאן הגעתי?
מי לוחמה ל...
כן, הדוס הזה התחרפן, מה אנחנו עכשיו מתעסקים בגיור, אנשים בצבא, ואני באתי בהרבה בגלל שטרן. לקח לי זמן, לא הרבה, להבין את גודל האירוע. השעה. גודל האירוע, גודל השעה. ואני מודה שבאמת זה קורס שקל להתאהב בו, כל מי שפיקד עליו, שירת בתוכו, הרגיש שזאת באמת ישראל הכי יפה שיש. והיהדות הכי יפה שלצערי הרב, גם אני לא הכרתי אותה, כמי שהתחנך בשומר הצעיר, בצופים.
אז אמר שטרן שהיו 36 חניכים בקורס הראשון. מה היו האתגרים, חוץ מהדברים ששמענו אצל שטרן?
לעשות דבר כזה, לא פשוט. היו אתגרים החוצה והרבה מאוד רעשים בתקשורת ובמה פתאום הצבא עוסק בזה וכל מה שדיברת עם שטרן, והיו אתגרים פנימה, להסביר לחיילים למה הם צריכים לעשות את התהליך הזה.
מה הסברת?
אני מודה שההסברים האלה הם לא פשוטים, כי מבחינתי, כמו שפעם אמרו לנו, אם יש לך אבא יהודי והם 16, אז אתה יהודי. האמא זה הם 16,
וזה איתנו, מספיק.
כן, וזה לא חשוב באמת מה, אבל כיוון שאתה מבין שבאמת זה חשוב בעיקר לחיילות, איך לגדל כאן את הילדים שלהם, אז אני הסברתי שזה אותה, זה התהליך שצריך לעשות אותו, יש בו גם עומק ושווה ללמוד אותו. הקפדנו מאוד שכל הזמן תתאפשר בחירה.
בחירה בין מה למה?
בחירה בין להמשיך את תהליך הגיור לבין זה. הקורס הזה הוא בכלל קורס זהות יהודית וציונית, ככה הוא התחיל. היום הוא גיור ולשם חותרים, אבל בגדול, אני פעם חשבתי שאם היינו מצליחים להעביר את כל המפקדים בצבא, את יודעת מה, רק את בד אחד, את יודעת מה, רק את קורס מגדים, את המהלך של 8 שבועות בקורס נתיב שהעברנו אז, היו לנו מגדים ומחתים הרבה יותר טובים, מחוברים לכל מה שלא מלמדים אותנו בבית ספר.
אז בוא תגיד מה מלמדים באמת. בוא נדבר רגע אחד אולי על הקורס הבסיסי.
כן, אז באמת לבנת היסוד זה החוויה היהודית במיטבה.
שמה זה אומר?
זה אומר היכרות עם הצבאים, עם הריחות, עם העולם היהודי, עם ארון הספרים, בצורה מאוד חווייתית, סיורים בארץ, היכרות עם אנשים, עם דמויות, מהתנך, דרך קצת מכל דבר, מקרא, גמרא, ובעיקר מפגש אחר עם יהדות מזמינה, פתוחה, מאפשרת. שאנחנו פחות פוגשים בממסדים הרבניים לצערי הרב. וכך גם החיילים רצו, וכמו שאמרתי, בעיקר 70% היו חיילות, רצו להשתייך ולעבור את תהליך הגיור, שהוא תהליך מאוד לא קל, גם ברמה הנפשית, האישית. בהחלט מורכב, אני יכול להגיד שהצלחנו הרבה מאוד בגלל אותו מכון ללימודי יהדות, שזה מוסד נפלא של אנשים מדהימים. פתוחים מאוד, באמת שמביאים יהדות אחרת, ובגלל, כמו כל דבר שמחווה אלון מצליח בו, בגלל המפקדות המדהימות, שהן בעצם ישראל הכי יפה, סרט מטכ"ל נשית, שמצליחות באמת להעביר לחיילים את, את החוויה ואת את ההזדמנות. אני חושב שכל מי שעבר את קורס נתיב, הוא באמת הפך בהרבה מובנים לאדם טוב יותר.
אולי תסביר לנו איך בנוי התהליך הזה, כי כן. דיברנו על זה שיש קורס יסוד, קורס בסיס, כן. שמה אורכו?
אז באמת היום הוא התקצר מאוד, הוא 4 שבועות, באמת היום יותר הולכים לכיוון הגיור, מה שנקרא תכלס. לי זה קצת חבל, כי אני חושב שהסיפור היהודי והאפשרות לחבר חיילים, לא רק עולים חדשים, הוא הזדמנות מאוד גדולה בצבא. בטח יהדות מאפשרת ומתקדמת, אפילו היו מורים מהתנועה הרפורמית בתחילת הדרך. אחר כך בעצם ההחלטה היא, אם אתה רוצה להמשיך בתהליך הגיור, ואז אתה עושה עוד 2 משכים של סמינרים, של שבועיים, פחות או יותר כל אחד.
כל סמינר או שבועיים?
כן, בין לבין, יש משפחה דתית מאמצת, יש דברים שצריך לעשות. בסוף המעמד הזה של בית הדין הרבני, שאני בהתחלה ראיתי אותו כמעמד... קצת, בוא נגיד ככה, מורכב עד כדי משפיל, ראיתי אחר כך שהייתי עם החיילים ובעיקר עם החיילות שלי במעמד, ואני זוכר ממש את הגיור הראשון אצל הרב צפניה דרורי בקריאת 8, איש גדול, באמת רב אמיתי. איך יש פתאום חיבור אמיתי למשהו שאתה לא יודע להסביר אותו, אבל איזשהו שורש שנמצא כנראה אצל כל אחד מאיתנו. ומאוד מרגש, והתהליך הזה הוא תהליך שבסופו של דבר אתה רואה חיילת קמה ולא פעם אחת, וממש בוכה שהיא חלק מתוך הדבר הזה. ושמחתי, גם רוב הזמן לא דקדקו איפה שלא צריך לדקדק, כדי לאפשר לכמה שיותר חיילים לסיים את התהליך.
מה קורה בתהליך הזה של בית הדין הרבני? קודם כל זה בית דין צבאי רבני,
כן,
נכון?
כן, היום זה בית דין צבאי רבני, זה לא התחיל ככה, כמו ששטרן רמז, זה היה צריך לגייס את הרבנות הצבאית שעכשיו היא מגויסת.
מה כן, קורה שם בתהליך? זה נשמע לי משהו מלחיץ.
תהליך, זה תהליך של, כשאני ראיתי את זה, אז זה היה יותר וידור, את החוויה ואת התהליך ואת הכנות ואת הרצון
כנות הרצון
וקצת גם שאלות על תוכן ועל אפשרות אבל באמת בעיקר מתוך התכוונות לסייע, לסיים את התהליך כמו שצריך, וזה... כי על כל עשרת, על עשרת אלפים החיילים האלה שרק אפשר היה לחלום על הדבר הזה, כשהתחלנו, יש כנראה מאות אלפים, בראי הדורות או השנים הקרובות, שיזכו להיות יותר יהודים. חלק. כן, כן. יהודים וגם ישראלים יותר בהקשר הזה.
אוקיי. בוא נדבר רגע תכלס. התהליך, דיברנו עליו. מי זכאי לעבור את התהליך הזה? זאת אומרת, אם חייל עכשיו או משפחה שומעים אותנו, הם יכולים לפנות ולבקש, הם צריכים להיות מאותרים, איך זה עובד?
היום באמת הכיוון הוא גיור, כמו שאמרתי, אז חיילים שהם לא יהודים על פי ההלכה, שזה נתונים שמגיעים לצבא, מאפשרים להם בצורה מאוד, שוב פעם, פלורליסטית ודמוקרטית, ו... היום לשמחתי כבר לא מחייבים אותם, גם לא להגיע לכנסים, אלא באמת מאפשרים להם.
מי מאפשר? איך? מי פונה אליהם?
הצבא פונה באמצעות מיטב, וזה גם כן מהלך ששטרן עשה כבר כראש אגף כוח אדם. זה קורס, מה שנקרא, מחייב. אין לה מפקד זכות, אגב, אין לו זכות מוסרית בעיניי, למנוע מחייל להיות בקורס.
אז רגע, מיטב פונים... לחייל ספציפי,
באמצעות גורמי התש, החינוך השלישות ביחידה.
ואומרים לו, אתה זכאי.
כן, אתה זכאי.
והוא מקבל זימון לאיזשהו קורס, או לאיזשהו מפגש ראשוני.
נכון.
והוא מחויב להגיע לשם?
הוא משתבץ באחת הפלוגות. לשמחתי, הוא כבר לא מחויב להגיע.
אוקיי, הוא לא מחויב להגיע. ובעצם אתה אומר, המפקדים... לא יכולים לעמוד פה בתווך ולמנוע את זה. זאת אומרת...
נכון. גם יש חיילים שלא מתים על זה, שמדקדקים בדתם ובמים. ושוב פעם, יש כאן מורכבות. כי אתה בעצם רוצה להציע... מצד שני, אתה חודר לאיזשהו מרחב פרטי של אדם. נכון. שאתה צריך מאוד להיזהר. אנחנו מצאו את הדרך להבנתי...
איך לעשות את זה.
איך לעשות את זה.
עכשיו... חייל שבעצם לא מקבל את הזימון הזה מראש, יכול לפנות ולבקש, לא יודעת, להתחזק במרכאות, להגיע לקורס הזה מרצונו?
התהליך הזה מתחיל עוד לפני השירות.
אוקיי.
ויש גם אפשרות לחיילים לעשות את הקורס בתחילת השירות. יש פלוגה אחת, שכל המערכת הזאת מסונפת למחווה אלון. יש פלוגה אחת בכפר הנוער הודיות, שהיא פלוגת תחילת השירות. יותר מורכב, כי יש איזושהי פער בבשלות, ולפעמים הם עוד לא באמת מוכנים לתהליך כל כך עמוק של גיור, אבל כבר בתחילת השירות או לפני השירות פונים לחיילים הביתה, מאפשרים להם לבוא לכנסים, זאת אומרת, וזה קיים ביחידות, יש הסברה על הקורס.
ומי שלא עושה את זה בתחילת השירות?
אז עושה את זה במהלך השירות, שכאן יש בעצם מספר אפשרויות, יש פלוגות סגורות, מה שנקרא, גם בירושלים.
שזה אומר שהחיילים למעשה לא יוצאים הביתה למשך כל הקורס.
נכון, נכון, הם יוצאים הביתה כמו כל חייל, כן, בסופי שבוע. בסוף שבוע. זה מיועד בעיקר לחיילים לוחמים, חיילים שאין להם בעיות תש. יש ארבעה מרכזים בחיפה, באר שבע, תל אביב ורמת גן, שמרכזים פתוחים, מה שנקרא, שזה הצבא הבין שגם חייל שהוא צריך לעבוד אחר הצהריים, צריך לטפל בהורים שלו, חייב לקבל את ההזדמנות הזאת, ואז בעצם הקורס הוא טיפה יותר ארוך, אבל הוא על בסיס יומיות. זאת אומרת, יש כאן מגוון שלם של אפשרויות לחיילים להיות חניכים בקורס ולעשות את התהליך.
מי המדריכים בקורס? דיברנו על זה שבעבר היו מדריכים גם רפורמים.
כן, אז
מי מעביר?
המכון ללימודי יהדות הוא בעצם המכון שמחזיק את עולם התוכן, גם את החלק הבסיסי וגם אחר כך את סמינרי הגיור. לידם תמיד יש מפקדים. אני אומר, ככל שהקורס הזה הפך להיות קורס שיותר מוכוון לעולם הגיור, אז גם המפקדים הם מפקדות בעיקר, צריך להגיד, הם דתיות, והן מאפשרות גם את עולם הידע שלהם ואת החוויה שלהם. אנחנו מאוד הקפדנו, גם כשהייתי מפקד מחווה אלון, גם כשהייתי מפקד במערך קידום אוכלוסיות, לא ללחוץ את החיילים, זאת אומרת, הבחירה היא של החייל. אנחנו נותנים את האפשרות, את ההזדמנות, כמו שקוראים למחווה אלון, הר ההזדמנויות.
הר החזון.
כן, חזון והזדמנויות. ומשם זה החלטה של החיילת, של החייל, ואנחנו מכבדים כל החלטה. היום אני אומר, חיילים יותר מבינים את ההזדמנות בגיור, בהתחלה היה יותר קשה, הלכנו יותר לאט עם התהליך הזה.
אני אשאל אותך שאלה קצת מציקה. השאלה אם לא לפעמים חיילים, אתה יודע, רוצים לצאת מהמקום שבו הם נמצאים. המפקד קצת לוחץ, יש משימות, יש מטלות. אני אלך, אני אעשה את הקורס הזה עכשיו, זה איזשהו פסק זמן. אני מסתכלת בראש של חייל. אולי זה, אתה יודע, זה מעביר את הזמן, זה על חשבון הפזם. אולי זה איזשהו מפלט, ולאו דווקא מרצון אמיתי.
חד משמעית, זו תופעה שהייתה קיימת. אני מאמין מאוד שלא לשמה, בא לשמה. גם אם הגעת לא בשיא המוטיבציה, או רצית לעקוץ, כמו שאומרים כן. הצעירים, קצת מהקו בעזה או מהימח בעמיעד,
אוקיי.
אז הנה פגשת תוכן אחר, שאתה פוגש אותו פעם בחיים. זאת אומרת, את ואני, למרות שאנחנו אולי לא דתיים, אנחנו פגשנו קידוש בהרבה מאוד עולמות, ופגשנו חגים. תחשבי על חיילת שהגיעה מרוסיה לפני כמה שנים, וחיה חיים או לגמרי לא דתיים, או שהוריה אפילו היו חיים נוצריים, לא פגשה לא את שבועות ולא את חנוכה ולא את פסח, בטח לא בתצורה שאנחנו פוגשים, וגם אגב לא את יום הזיכרון. ומועדים ישראלים, כמו שאני קורא להם. אז החוויה הזאת היא חוויה מאוד מחברת. ברוב המקרים אנחנו ראינו שהחיילים האלה מתחברים, גם אם לא מחליטים להמשיך בגיור, הם בעיניי הופכים להיות אזרחים טובים יותר, ישראלים טובים יותר, וגם גם יהודים טובים יותר.
וגם בני אדם.
כן, כן.
תגיד, יצא לך לעשות שיחות עם אנשים שככה סיימו את התהליך, מה זה נתן להם, לא רק בראייה שלך, גם בראייה שלהם?
כן, חד משמעית. אני אומר שוב פעם, גם השתנות ברמת תפיסת העצמי, איך אתה תופס את מקומך בעולם, כי אדם, הבנה יותר מובהקת של מה זה להיות יהודי, מה זה להיות ישראלי, מה זה לחיות בארץ.
איך הם מתארים שזה השפיע, נגיד, על המשפחה?
זה השפיע על כל המעגלים בהקשר של קירב את המשפחה לזה שיש יהדות אחרת, שהיא מזמינה, שהיא פתוחה, שהיא מאתגרת, שהיא מעניינת, שהיא מעמיקה.
בטח יש גם קשיים.
גם את המשפחה שלי, זה מאוד קרב. זאת אומרת, השבתות שעשינו עם החיילים בחספין או בירושלים, ואנחנו שקיבלנו חינוך הכי חילוני שיש. לצערי הרב, עקרו מאיתנו את הזכות לקבל יהדות בסגנון הזה שחיילי קורס נתיב מקבלים.
אתה לא מרגיש לפעמים זה קצת סוג של צביעות? זאת אומרת, גם אני באה ממקום שלעשות שבת כהלכתה, נו, זה לא אחד הדברים שנטעו בי. בדיוק. עכשיו, שאלה אם זה לא, אתה יודע, המתגיירים הם לא יותר דתיים מאיתנו. הוא יותר מחוברים לשורשים היהודיים.
כבר אמרתי, מי שמסיים קורס נתיב, חיילת שמסיימת קורס נתיב, היא יודעת הרבה יותר על היהדות מקצינה מאוד בכירה בצבא, כמו שאת היית. אין מה לעשות, אנחנו לא קיבלנו את הזכות, וזה אולי הטרגדיה אפילו אפשר להגיד, בהקשר הזה שאנחנו לא מקבלים את הדברים האלה במערכת החינוך שלנו. והצליחו לייצר כאן רתיעה ואפילו שנאה כן. לפעמים מהמושגים האלה. ושם נכון. זו פתאום יהדות אחרת מאוד
מאפשרת
גם. כן, כאילו זורמת ולא... אני ממליץ בחום לכל מי ששומע
זה...
אותנו.
רוצו, לו, כן, רוצו לקורס.
לקורס נתיב.
לא, אבל אתה אומר שזה לא כל מי ששומע אותנו, זה
כן,
רק מי שהצבא מאפשר לו את זה.
לצערי הרב, זה לא כל מי ש...
צהריים טובים לספיר חינגל.
צהריים טובים.
אז נציג אותך, את בעבר היית מפקדת בקורס נתיב.
אהלן נכון. ספיר.
שלום רז, מה שלומך?
בסדר, תענוג.
ספיר, את מצטרפת אלינו, מכיוון שלא רק שהיית מפקדת בקורס, את גם עברת את הקורס בעצמך.
נכון.
ודיברנו הרבה על מה זה נותן לחניכים שעוברים את הקורס, ואיך מתמודדות המשפחות. ונראה לי נכון לשמוע את הדברים גם מפי הגבורה, מה שנקרא. אז כן. אנחנו נשמח לשמוע ממך, קודם כל, איך מצאת את עצמך בקורס, וקצת על התהליך.
בשמחה. אז קודם כל, קצת שמעתי את התוכנית והרעיונות לפני, והדברים שנאמרו הם מאוד מדויקים. באמת אני התגייסתי לפני הגיוס בעצם, בכל התהליך של... שלפני שמתגייסים, עברתי תהליך רגיל כמו כל מלשה בחר, עד שבאיזשהו יום קיבלנו מכתב הביתה, שמזמן לכנס התעניינות, למי שמעוניין להצטרף בעצם לתהליך של גיור דרך הצבא.
היה לך ברור מיד שאת, שאת הולכת, שזה מעניין אותך?
כן. כל העניין של הגיור היה כבר... אצלנו במשפחה, או לפחות אני חשבתי עליו עוד הרבה לפני הצבא. כיוון שגדלתי בבית שהוא בעצם יהודי מסורתי, זה שהחותמת לא קיימת, זה לא באמת מה ששינה. זה איך שגדלתי, חייתי בתוך מדינת ישראל, התחנכתי במערכת החינוך כאן. זאת אומרת שלא הכרתי משהו אחר, ולגמרי הרגשתי שזה החיבור שלי וזה הזהות שלי.
אבל גם הרגשתי יהודייה, לא?
כן. כן, לגמרי, לכל דבר.
אז לא עלו בך שאלות למה אני צריכה את זה בעצם? אני מרגישה יהודייה, אין לי שאלות לגבי הזהות. בבית, כמו שאת אומרת, לא הייתה בכלל שאלה בנושא, אז למה צריך את הקורס? לא עלתה בך שאלה כזאת?
כן, בטח. זה משהו שמלווה לא רק אותי גם, את רוב, בוא נגיד ככה, החבר'ה שמגיעים לקורס. אפילו איזשהו כעס קצת על המערכת ועל... למה אני צריכה לעבור את הדברים האלה, או כאילו מין, למה אני לא יהודייה מספיק. אבל אני חושבת שזה איזשהו תהליך שאני עברתי גם תוך כדי הקורס, של באמת קבלה גם של הפנים, גם של הסיטואציה, ובאמת להבין שהיהדות היא לא רק דת, היא באמת איזשהו אורח חיים. ובאמת להבין אם אני כן מעוניינת עד הסוף בכל הרבדים של הדבר הזה להיות חלק מהעם היהודי או לא. וזה באמת משהו שחוויתי תוך כדי הקורס והגעתי לתובנות האלה עם עצמי. בהתחלה זה היה די כאילו, אתה יודעת, יש קורס בסדר, אז אני אבוא ואני אעשה את זה ותהיה לי את החותמת, מה שנקרא, של הרבנות של הנה אנחנו מאשרים שאת יהודייה כשרה.
היה חשוב החותמת? זה היה חשוב?
כן, כן. אני חושבת שגם בעיקר לאבא שלי.
אוקיי. רק אולי נגיד אבא הוא יהודי ואימא לא.
אבא יהודי ואימא לא יהודיה. והם כמו הרבה זוגות מעורבים, גם אם זה אומר יהודים ושלא יהודים, או גם דתיים וחילוניים שהם מתחתנים ויוצרים איזשהו תא משפחתי, בחרו איך ליצור את התא המשפחתי שלהם, ובהמון אכלה וקבלה הדדית, זאת אומרת, לא גדלתי באיזשהו בית שלא ידעתי מי אני או מה הזהות שלי. ואימא שלי תמיד אמרה שאנחנו נגיע לגיל 18 ונהיה בגירים, שנחליט מה אנחנו רוצים לעשות ולאיזה דרך, לאיזה דרך לפנות. ובאמת הגיור דרך הצבא הוא הזדמנות מאוד טובה בהקשר הזה. אחד, כי כולם נכנסים לצבא וזה איזשהו תהליך שאנחנו עוברים אותו בשרשרת ההתפתחותית שלנו בתוך מדינת ישראל. ושתיים, כי באמת גם נאמר קודם, אני חושבת שרז או... או שטרן אמר את זה, שיש משהו קצת מלחיץ בגוף של הרבנות האזרחית, מה שנקרא.
כן. ספרי לנו קצת איך חבר עלייך הקורס, איזה זיכרונות מרכזיים יש לך משם?
אני חושבת שהדבר המרכזי בהתחלה היה שוק מאוד מאוד גדול.
ממה?
גם מלהיות בצבא פתאום, והשינוי הזה.
כן.
וגם חברתית, זאת אומרת, רוב החבר'ה שהם נמצאים בקורס הזה הם עולים חדשים, חדשים סלש עולים חדשים ישנים.
אוקיי.
ולא יצא לי עד אז להיות כאילו מן החריגה אפילו, היחידה שהיא לא.
אוקיי.
אז זה היה ככה...
ומבחינת התכנים, מבחינת דברים שעברתם, זה דברים שהתחברת אליהם? זה דברים
ש... כן, מאוד. אני מאוד מאוד נהניתי בקורס. אני חושבת שהם הצליחו, אחד, דיברתם גם על המכון ללימודי היהדות המורים, מדהימים ומקסימים ובאמת מכילים ומקבלים כל ספק, כל שאלה, כל כעס, כל איזשהו רגש שעולה.
יש מקום להעלות שאלות? למה אני צריך את זה? למה עושים ככה? למה לא עושים אחרת?
לגמרי, וגם באמת להכל יש תשובות. זאת אומרת, הרבה דברים שאני גם ידעתי שעושים אותם כך או כך, אבל לא לגמרי ידעתי את הסיבה, אז קיבלתי המון 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 תשובות וידע תוך כדי הקורס, ואני חושבת שזה גם מה שגרם לי להיות מאוד שלמה עם התהליך הזה, שבאמת הבנתי למה. שזה משהו שלא, לרוב לא תורכים להתעכב עליו. וברגע שהבנתי למה, והרגשתי שאני מתחברת לזה ומאמינה בזה באמת בלב שלם, אז הייתי בשלה באמת לעבור את הגיור.
ספיר, כמה זמן את מסיום התהליך, מה שנקרא?
וואו.
עשור כמעט?
בערך, כן. וואלה. 9-8.
את יודעת להצביע מה זה שינה בך? מה זה שינה בך? ומה ראית אחר כך שזה שינה בחיילים שלך שפיקדת לקורס? בפרספקטיבה של זמן?
כן. אני חושבת שאני חלק את זה לשתיים. אחד זה התהליך האישי הפנימי שעוברים. אני אישית עברתי בתוך הקורס ואחר כך בסמינרים מאוד טלטלה רגשית של פעם, כאילו מאוד מאמינה בזה וחלק איזה יופי, ושבוע אחרי או יום אחרי, כאילו בכעס מטורף באיזשהו רצון לא להמשיך את התהליך. זאת אומרת, יש שם איזושהי מין רכבת רגשית מאוד מאוד גדולה, שחיילים עוברים, ומאוד צריך לדעת להבין את זה ולהכיל את זה, כי זה גם לא משהו שרואים כל כך כלפי חוץ, זה לא מישהו שנפצע או קשה לו, שיש לו בעיות בבית, זה משהו, תהליך פנימי שעוברים. אז אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה במילים, אבל זה איזשהו היבט מסוים שכן השתנה. והצד השני זה מן סתם הלימוד וכל החוויה, ואמרת את זה יפה מאוד מקודם רב, שזה באמת קורס שאני חושבת שכולם צריכים לעבור במדינה. לומדים המון ומכירים את המורשת וההיסטוריה שלנו והדת שלנו באמת מהיבטים אחרים שלא הכרתי אותם קודם. ספיר. אני חושבת שזה באמת השינוי.
ספיר, איך הגיבה המשפחה? זאת אומרת, איך הגיבה אימא לתהליך הזה? כי כשאתה יודע, את יודעת, לפני שזה מתחיל, אז אפשר להיות מאוד מבינים. שאלה, כשהתהליך מתחיל, איך המשפחה מתייחסת לזה?
כן. אז אני חושבת שלי היה מאוד מזל שהיה לי באמת תמיכה מלאה מהמשפחה, גם מהצד של אמא וגם מהצד של אמא. כמובן שהיו התאיות והשאלות, ואני בטוחה שהם באיזשהו מקום פחדו שאני לא פתאום משתנה, או יהיה איזה, ילך לכיוון קיצוני, ואשכח מאיפה אני הגעתי ומה השורשים שלי. אבל אני חושבת שתמיד גם מפחדים ממשהו שלא מכירים. ותוך כדי הזמן והתהליך הם באמת הבינו וראו שאני בכל מקרה, אז קצת שיגעתי אותם עם לפריט כלים של בשרי וחלבי, ולקנות סטים חדשים, ו...
וזה התקבל לא, בהבנה?
טלוויזיה בשבת וכל מיני דברים כאלה, שזה פחות, היה יותר קשה להסתגל, אבל גם זה, סלחנו את זה יפה.
כן, זה התקבל בהבנה אצל ההורים?
כן, כן.
אני זוכרת שסיפרת לי, כשדיברנו בהכנה, שאחר כך גם האחים שלך המשיכו בעקבותייך.
נכון.
שזה, אני מניחה, כבר היה יותר פשוט להכין.
כן, הם כבר, אני עשיתי להם את הטבילה טס, ועשיתי אחר כך גם קורסי הכנה לקורס נתיב.
מעולה. מה בעצם גורם לך, אחרי שאת מסיימת את הקורס, לחזור להיות מפקדת בקורס? זאת אומרת, יש הבדל בין לעבור את הדברים, וכמו שאמרת, לקבל את החותמת הזאת, לבין להמשיך אחר כך ולהעביר את התורה הלאה.
מהסיבה מאוד פשוטה שיש מישהו שבאמת מבין. לי באופן אישי, המפקדת שלי בקורס הייתה גם מישהי שעברה את התהליך. ובעצם זה שיש שם איזושהי דמות שאת יכולה באמת להזדהות איתה, כי המורים הם יהודים, הם המכון ללימודי היהדות, הם כאילו כן מלמדים והכל, אבל זה לא שהם עברו את הדבר הזה. הם לא מכירים את המורכבויות של כל התהליך.
הם גם מבוגרים.
בעצם זה שיש גם... אבל עצם זה שיש איזושהי דמות שהיא שם, ושאת יודעת שהיא חוותה את זה, והיא יכולה באמת להבין אותך ולזדהות, הייתה מאוד משמעותית וחשובה בשבילי, והיה לי ברור שכך או אחרת, איכשהו אני אתגלגל לתוך מחווה אלון בהמשך, וזה באמת מה שקרה.
וגילית
שבאמת... לי היה הרבה יותר משמעותי, כאילו, לעבור את הקורס איתם, דרך העיניים שלהם, ובאמת לחוות את הכל עוד פעם. הגעתי למחווה אלון, אני חושבת, 3 שנים אחרי שאני סיימתי את התהליך. אז היה גם בשבילי מין...
ראית שינויים?
איפה?
כשחזרת למחווה אלון אחרי 3 שנים, זאת אומרת, ראית דברים בעיניים שונות? הסתכלת על זה אחרת? ממרחק של 3 שנים?
לא, לא.
אוקיי.
עכשיו... לא, אפילו המורים היו אותם מורים, זה מאוד...
ספיר, את יכולה לשתף באיזושהי דילמה פיקודית בהקשר הזה, שבסוף אני זוכר גם שהחיילים באים ואומרים, אני רוצה להיות יהודי כמוך, למה אני צריך להעביר את ה... את עצמי, את תהליך בעיקר הבנות בסיפור של כן. המקווה. איפה היו לך דילמה?
לבנים דווקא יותר קשה בהתקרה.
כן, כן, אבל. הבנים שצריכים את מה שנקרא, כן. את מלוא התהליך יותר קשה להם.
אז איך את עונה על שאלה כזאת?
אני חושבת שאני, כשנשאלתי את השאלה הזאת במהלך הקורס, גם אם לא באופן מילולי, אלא במבטים, אני חושבת שעניתי את אותה תשובה שאני עניתי לעצמי תוך כדי התהליך של בסופו של דבר זה בחירה שלי. אני יכולה גם לבחור שלא, ואני חושבת שאם הייתי בוחרת שלא, אז גם הייתי חיה את אותם חיים שאני חיה היום, ומקימה משפחה בישראל וכו' וכו'. כאילו אני לא מרגישה שהבעיה היא בהמשך החיים בארץ. כן, כנראה שצריך לבחור בן זוג שזה פחות מעניין אותו אם להתחתן ברבנות או לא, אבל שזה... בקיצור שזה לא העניין. אני חושבת שהעניין הוא אישי פנימי ושל בחירה באמת אמיתית בכן או לא להצטרף ולעבור את, את התהליך הזה. וזה כל אחד יכול להגיד על עצמו. יש הרבה חבר'ה שמתחילים את הקורס בתחילת שירות ובזמן הזה זה עדיין קצת גדול עליהם וממשיכים אחר כך או ממשיכים גם אחרי שהם כבר מסיימים את השירות.
ספר
לכל אחד את הנקודת זמן שלו.
לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך... אני מניחה, לפי איך שאת מתארת את זה, שאם זה לא היה קורה בצבא, זה היה קורה בלי קשר לצבא, נכון? התהליך הזה.
אין לדעת.
אין לדעת. אוקיי, בסדר. ספיר, המון תודה ששוחחת איתנו, והמשך הצלחה.
הצלחה, ספיר. איזה כיף לחדש קשר. שמרי עליו.
תודה.
אנחנו נשמע עכשיו שיר שספיר ביקשה. שדות של נרקיס, אבל לפני שנחתום עם השיר הזה, אנחנו נאמר לכם שבשבוע הבא אנחנו עוסקים בתוכנית שכולה מיועדת לחיילים משוחררים, טיפים, מה כדאי ללמוד, איך כדאי ללמוד, איזה מיזמים יש שהם מיועדים למי שמעוניין להשתלב בהייטק וללמוד תחומים שמשיקים או מסייעים בהתחברות להייטק, והם ייחודיים לחיילים, עם אנשים שעובדים ועושים ממש דברים ספציפיים ומיוחדים לחיילים. ואנחנו עכשיו חותמים את התוכנית שלנו. אחרינו נפגשים מחוץ לקופסה עם דוקטור חיננית לויפר פלד. תודה לכל מי שהתראיין פה, לחבר הכנסת אברהם. אלעזר שטרן, ולרז נזרי,
רז קרני,
נכון.
תודה, אולי נהנתי מאוד.
הוא לא אמר קר.
הוא אמר קרני.
קרני.
הבנתי. ותודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור.
שחזר.
שחזר והטריך את עצמו ונשאר איתנו. ואנחנו חותמים עם שדות של נרקיס, שיר מקסים.